שלום לכולם, ערב טוב לכולם, אנחנו במפגש השני של התחלות חדשות על פרשת נוח. השאלה שלנו היום, אני רוצה להציב אותה בהתחלה, השאלה היא מה היחס או מה המקום של המוסר האנושי הכללי, מה שנקרא להיות אדם טוב, להיות בן אדם טוב, לבין, מה בין זה לבין האידאל של עובד השם, האידאל היהודי של עובד השם. הרבה אנשים מרגישים, שומעים את זה כל הזמן, מרגישים את זה בתוכנו, מסתכלים על אנשים נורא נורא טובים, שהם לא עובדי השם, הם אנשים טובים, מוסרים, דואגים לבניין החברה, בניין העולם, ולכאורה, למה צריך להעמיס על זה? מערכת של ברית עם הקדוש ברוך הוא, מצוות. ומצד שני, אם זה לא העיקר באמת, וכן צריך את הקומה הנוספת, וזה היא העיקר, היהדות, התורה, המצוות, הקשר המיוחד הזה, היהודים, הקדוש ברוך הוא, אז מה המקום של למה זה כל כך צריך את הקומה השנייה? כן? אם היא מספיקה לעצמה, אז לא צריך את עבודת השם. ואם צריך את עבודת השם, למה צריך את הקומה האנושית? זו שאלה באיזשהו מקום, אני חושב העיקרית שעומדת ברקע של פרשת נוח. פרשת נוח היא פרשה שניצבת בדיוק בין פרשת בראשית שעוסקת בבריאת העולם, ובראשית הכל נברא, כל העולם נברא, הכל מתחיל, ופרשת לך לך כבר מתחילה, נקרא לזה את המסע היהודי. המסע היהודי של אברהם, לך לך, התנועה הזאת אל ארץ ישראל, שהיא גם התנועה אל הקדוש ברוך הוא, שהיא גם התנועה אל אברהם אבינו בעצמו, אל עצמו, והיא מזמינה את כולנו להיות במסע הזה. וזה המסע היהודי, נכון שהוא בעצמו עוד ארוך, ויש ברור, יש את ישמעאל ועשיו שצריך לעשות ברור, לעבור דרכם כדי שהבחינה שנקראת ישראל תופיע רק בדור השלישי. אבל המסע היהודי מתחיל בפרשת לך לך. ואילו פרשת בראשית עוסקת בבריאת העולם כולו. אבל פרשת נוח שניצבת באמצע, היא מציבה במרכז את השאלה של מה המקום של הקיום האנושי, כאיזשהו דבר שיש לו מעלה, שיש לו שלמות מסוימת. נוח מבטא סוג של שלמות אנושית, זה לא האדם הראשון שחוטא, זה לא הדור מסביב שלו שחוטא, מצד שני זה עדיין לא אברהם אבינו. נוח וכל פרשת נוח, מעלה מציפה את השאלה של מה עניינה, מה הם מעלותיה וחסרונותיה של התרבות האנושית במיטבה, דווקא במיטבה. איזה ברכה גדולה היא מביאה לעולם, וגם איזה חולשה או חיסרון מאוד עמוקים מתלווים אליה. אז זה מה שאנחנו רוצים בעצם לברר כאן. הכלל שיצבנו לעצמנו השנה, זה שאנחנו דווקא מעיינים או מתמקדים בחלק הראשון של הפרשה. כל פרשה נחלקת לשבעה חלקים, שבע עליות, כמו שעולים לתורה ביום שבת, ואנחנו החלטנו השנה דווקא, זה גם עוזר לי להתמקד בנושא, להתמקד דווקא בחלק הראשון של הפרשה, וגם הפעם נעשה את זה, ניגע בדברים האחרים, אבל ההתבוננות שלנו תצמח ותהיה מסביב לחלק הממוקד הזה של הראשון של הפרשה. מה עוסק החלק הראשון של הפרשה? החלק הראשון של הפרשה בעצם מתאר את דור המבול, מתאר את ההשחתה המוסרית, החברתית, הערכית, שהם הגיעו אליה, והשורש הזה שחת מופיע בו כמה וכמה פעמים, תכף נסתכל, והקדוש ברוך הוא מאוכזב מהאנושות, זה בעצם הופיע כבר בפסוקים האחרונים של הפרשה הקודמת. איך נגמרה פרשת בראשית? היא נגמרה בפסוקים, וירא השם כי רבה ראה את האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. כן, למרות שמי חושב רק רע כל היום? האדם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה על הדרך כבר למחוק את החיות, זה לא ברור כאן. למה? כי ניחמתי, כי עשיתי. יש פה איזה קצת משחק מילים בין להינחם, שזה להתחרט, לבין למחות. הוא מתנחם, הוא מתחרט, אז הוא רוצה למחות, למחוק. ואז זה נגמר בעוד משחק מילים, ונוח מצא חן בעיני השם. ככה נגמרה הפרשה בראשית. פרשת נוח מתחילה עוד פעם להגיד את הדבר הזה, אבל במילים אחרות. אז בהתחלה מציגים את נוח, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, תכף נפתח את הביטוי הזה, וכתוב על הבנים שלו, ואז כתוב את התיאור, עוד פעם התיאור, אבל הפעם לא כתוב שהאדם חשב רע כל היום, אלא יש מילים אחרות, כמה וכמה מילים שחוזרות על עצמם בכמה צורות. עיקר המילים שחוזרות על עצמם זה השורש שחת, שחית, השחתה, המון המון השחתה. עוד מילה שחוזרת הרבה זה בשר, ועוד מילה שחוזרת הרבה זה ארץ. כלומר יש לנו ארציות ובשריות, זה עוד סוג של דיבור על הגשמיות של העולם, של האדם, ובעיקר בעיקר השחתה. זה אכן המילה שמופיעה הכי בולטת כאן, היא מופיעה בדיוק 5 פעמים. אז על ההתחלה היא מופיעה 3 פעמים בהקשר לאדם עצמו. כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. עוד מילה שמופיעה כמה פעמים, חמס. וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה כי השחית כל בשר את דרכו אל הארץ. כבר עלנו 3 פעמים את המילה השחטה. כנגד ההשחטה האנושית הזאת, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה מחליט להשחית, כלומר להרוס את האנושות. להחריב את האנושות. ואז ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. וכמה פסוקים אחרי זה הוא חוזר לזה עוד פעם, הנני מביא מבול על המים, מבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים. עכשיו, מה שעולה לנו מכל התמונה הזאת, תכף נסתכל למה זה דווקא 5 הופעות של השחתה, ואיך הן מתחלקות. אבל קודם כל, אנחנו רואים פה מצב של בעצם הידרדרות נוראית של האנושות. אנחנו בדור העשירי לבריאת האדם, אפשר לספור ולראות את זה, גם ידוע שחזל אומרים את זה, פרקי אבות, 10 דורות מהאדם עד נוח, והדורות הובילו להידרדרות. כן, יש קשר עמוק בין המילה הידרדרות למילה דור, דור ודור. ויש פה מדור לדור לדור, זה כבר היה גרוע בהתחלה, כי אדם וחווה חטאו, ואחרי זה קין חטא ורצח, ואחרי זה בדור השלישי אנוש חוטא, אבל ההידרדרות מתעצמת, זה כבר לא אנשים בודדים שחוטאים, אלא עכשיו יש לנו קלקול טוטלי של האנושות, וההדגשה של הכל בשר, והעובדה שהקדוש ברוך הוא מחליט להרוג גם את בעלי החיים, כלומר לשמר את המינים, כמו בני האדם, הוא לוקח את נוח ואשתו והילדים שלהם, והוא לוקח גם מכל החיות, זכר ונקבה, הוא רוצה לשמור את המינים, אבל לא את רוב רובם של היצורים החיים, גם בני אדם וגם בעלי חיים. מה פשר ההשוואה הזאת בין בני אדם לבעלי חיים? זה נראה מאוד מאוד ברור שחלק מההשחתה כאן, זה בעצם ההשחתה של מה שאנחנו קוראים צלם אלוקים. ההשחתה של מה שמבדיל את האדם מבעלי החיים. ההשחתה כאן היא שבני אדם השוו את עצמם לבעלי החיים, והידרדרו למעמד של בעלי החיים. עד שלא ניכר עליהם שהם יש... כמו שמותר האדם מן הבהמה, כן? מה שאומרים, מותר האדם מן הבהמה, עין. דרך המסבירים את זה שזה משפט חיובי. היתרון של האדם על הבהמה זה שהוא יכול להשיג את המושג עין, מושג מופשט. זה השאר להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. אבל כאן זה היותר הפשט. מותר האדם מן הבהמה, עין, אבל לא באיזה מובן טוב של שפלות או ענווה, או מודעות להיותך נברא או נזקק לקדוש ברוך הוא, אלא במובן הכי גרוע שיכול להיות, שכל המעלה של האדם כיצור שכלי, כיצור בוחר, כיצור מתבונן, כיצור ששולט בתאוות שלו, ביצרים שלו, בנטיות, הלב שלו נמחק ונעלם, וההשחתה הזאת היא לא מצדיקה את הקיום האנושי. כל הקיום האנושי היה כדי שיהיה צלם אלוקים. כבר בבריאת האדם היה כתוב, נאמר לאדם, אורדו בדגת הים ובחיה, נאמר להם את המילה הזאת, אורדו. אורדו, חזל אומרים, זה גם מלשון רדיה ושלטון, כמו המילה רודן, מילה שלילית, אבל רדיה זה שליטה. או לחילופין אפשר להבין את זה מלשון ירידה. וכבר שנברא האדם אמרו לו, זה תלוי בך, אם אתה תהיה מעל בעלי החיים, אתה תרדה בהם, אתה תהיה אדון העולם. אבל אם אתה לא תעשה את זה, אז אתה תהיה יותר גרוע מבעלי החיים, בגלל שהפוטנציאל שלך הוא להיות יותר גדול מזה. ושוב אני מדגיש, אנחנו נתמקד בזה תכף עוד, שזה לא קורה בבת אחת כזה דבר. האנושות לא מגיעה לשפל כזה ברגע אחד. עצם הרעיון שיש לנו כאן דור עשירי, כל המספרים האלה הם גם סמליים. זה שזה דור עשירי, זה מראה שזה קורה בהדרגה, בהידרדרות של דורות. אבל ההידרדרות הגיעה, זה לא משנה אם זה 10 דורות, 20 דורות. הנקודה כאן היא להבין את העיקרון. הידרדרות כזאת, אף דור לא מאמין שהדור הבא יגיע יותר גרוע ממנו, עד שהוא רואה שזה מתחיל לקרות. וזה מה שקרה כאן. אז יש לנו פה השחתה של צלם אלוקים, איזה מין השתוות שלילית של האדם והחיה, ועל רקע הדבר הזה מופיע נוח. נוח מופיע בתור דמות שנוצר את הזכר של מה זה צלם אלוקים, שזוכר מה זה להיות בן אדם, ששומר על הנבדלות שלו, והוא ניכר על גבי הרקע הזה. עכשיו פה יש דיון מפורסם, מופיע בגמרא, רש"י מביא אותו, על המילה המוזרה הזאת בדורותיו. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. למה צריך להוסיף את המילה הזאת? אם הוא היה צדיק, אז הוא היה צדיק, אם הוא לא היה צדיק, אז הוא לא היה צדיק. מה זה המילה הזאת בדורותיו? ופה יש מחלוקת, בגמרא זה רבי יוחנן וריש לקיש, יש כמובן לזכור את ההבדל הביוגרפי שלהם. רבי יוחנן הוא מה שנקרא צדיק, הוא גדל, היום נקרא לזה דתי מבית, כן? הוא גדל בעולם הקדושה, בעולם התורה. ריש לקיש, יש גם דעות שהוא גם גדל תלמיד חכם, אבל בכל מקרה, לפני שהוא היה ריש לקיש של הגמרא, אז הוא התרחק. ואז הוא בעצם בעל תשובה. רבי יוחנן הוא האב טיפוס של של הצדיק, רבי וריש לקיש, האב טיפוס של בעל התשובה. והם מפרשים את המילה בדורותיו הפוך. וזה הדואליות שאנחנו רוצים להתבונן בה היום, לגבי נוח, שהיא בעצם דואליות לגבי הדמות הזאת שמסמלת כאן את השלמות האנושית, על רקע השחיתות האנושית. רבי יוחנן אומר בדורותיו, ולא בדורות אחרים. ואחרי זה המפרשים אמרו, לעומת אברהם, רש"י מביא את זה, לעומת אברהם הוא לא היה נחשב לכלום. כלומר, הכל יחסי, למה אומרים שהוא לדורותיו, הכוונה היא זה הסתייגות. מכיוון שכולם שם היו רשעים, אז אחד שהיה יחסית יותר בסדר מכל האחרים, אז קוראים לו צדיק. אבל אם היית שם אותו בחברה של צדיקים, לא היית סופר בכלל את הנוח הזה. זה ככה זה כשהכל נורא מדרדר. אחד שהוא מה שנקרא צדיק בסדום, או אחד שהוא איכשהו קצת בסדר, אז אנחנו קוראים לו צדיק, אבל רבי יוחנן לא מתפעל מהצדיקות שלו, אומר, הכל יחסית לאותם רשעים, זה לא חוכמה גדולה, זה לא הרף כל כך נמוך, אז דווקא לא בדורות אחרים, ונתווסף לזה הביטוי, אני אומר, רש"י מביא את זה, אני לא יודע שזה מקור לפני, שלעומת אברהם, אם הוא היה חי בזמנו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. ריש לקיש אומר, לא, 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 בדיוק הפוך, הוא שומע את המילה האחרת. הוא אומר, בדורותיו, הכוונה היא, אפילו בדור שלו, הצליחו לראות כמה הוא צדיק, כלומר, למרות שכל המשפחה שלו, והחברים שלו, והאנשים מסביב, כולם היו כל כך רשעים, כן? ההורים שלו, והאנשים בכיתה שלו, שהוא גדל, או מי שגדל איתו, אם הוא הצליח לשמור על הצדיקות שלו, וואי וואי, תחשבו מה הוא היה, אם הוא היה חי בדור של צדיקים, היית שם אותו בדור של צדיקים, הוא היה יכול להיות עוד יותר גדול, כן? אם הוא הצליח לשמור על איזה מין קדושה, או טהרה, או תמימות, בעולם כל כך רשע, תחשבו לכם, מה היה קורה כשכולם מסביב היו בעניין של קדושה, ועבודת השם, והתחזקות, ועוד פעם, הוא לא אומר את זה, אבל זה נשמע שכמו שאמרנו על הדעה של רבי יוחנן, שלעומת אברהם, נוח זה שום דבר, לפי הדעה של ריש לקיש, אפשר אפילו להעלות את המחשבה, שאם הוא היה חי בדור של אברהם, אולי הוא היה יותר גדול מאברהם. לפי הפירוש של ריש לקיש, בדורותיו הכוונה היא, וואו, איזה מדהים, שאם בדור שלו, אולי אברהם לא היה יכול לעמוד בניסיון הזה, כן? אף אחד מהם לא אומר את ההשוואה הזאת לאברהם, אבל כמו שעשו את ההשוואה הזאת על רבי יוחנן, אפשר גם לעשות אותה, אנחנו גם בריש לקיש. שימו לב שזה ממש, ממש קצוות. בזוהר, אגב, זה לא סותר. הזוהר אומר שניהם היו נכונים. ואפשר ליישב את זה, זה לא כזה סותר. אפשר להגיד שבפועל הצדיקות שהוא הצליח להגיע אליה הייתה מאוד מאוד קטנה, כמו שרבי יוחנן אומר, שהוא לא כל כך מתרגש. הוא היה פשוט קצת יותר טוב מהאחרים, אבל זה רק בגלל שככה הסביבה שלו כולה הייתה, הוא לא קיבל את החינוך המתאים וכו'. אבל אותו אדם עצמו, אם תשים אותו בדור שהוא יקבל חינוך כמו שצריך, אם הוא מוקף באנשים מסביב, תלמידי חכמים, אז אותו אדם עצמו יכול להגיע לכל הדברים. הפירושים לא באמת לגמרי סותרים. ואז אם לא סותרים, אז יש לנו פה משהו מאוד מאוד מעניין על הדמות הזאת של האדם. אני עוד פעם אומר, אנחנו לפני שהיהדות באה לעולם, אין פה יהודים וגויים, אין פה אברהם, אין פה, יש פה אדם, אדם שזוכר מה זה להיות אדם, שיש לו את הצלם אדם. ועל הדבר הזה יש דעה אחת שמאוד מזלזלת או ממיתה או לא מתפעלת מזה, אומרת, האדם הכי טוב, אם אתה משווה אותו לאיך נראים צדיקים, יהודים, יראי שמיים, זה לא מעניין אותי, זה הדעה של רבי יוחנן. ריש לקיש אולי יותר הסתובב עם בני האדם ירודים, כן, היה לוחם, היה בגלדיאטורים וכולי, הוא דווקא כן מתפעל מהדבר הזה, אולי כי ריש לקיש יותר יודע כמה זה קשה לשמור על האנושיות שלך מול חברה מושחתת. רבי יוחנן לא כל כך נתקל בחברה המושחתת הזאת, הוא ספון בעולם של קדושה. הכפילות הזאת היא נורא מעניינת, היא עומדת כאן ברקע, היא בעצם הופיעה לנו ישר על ההתחלה של הפרשה, לפסוק הראשון, והיא עומדת במרכז של כל הקטע הראשון שבעצם מציב מאוד את השחיתות הזאת. עכשיו, בדרך כלל, מה שאני נתקל ורואה בספרים וכו', זה שיותר מדגישים ומדברים על הדעה של רבי יוחנן, ויותר אוהבים להנגיד בין נוח לבין אברהם. ויש כמה, ניתן שלוש דברים, שלושה פרטים, שלושה עניינים שתמיד אומרים. אחד, זה מאוד מפורסם, שנוח היה צדיק בפרווה. מה הכוונה צדיק בפרווה? אחד שמחמם את עצמו ולא מחמם אחרים. אפשר להתחמם עם פרווה, אפשר להתחמם עם תנור. ההבדל הוא שעם תנור אתה גם מחמם עוד אנשים, והבדיחה, הוורט החסידי, או לא חסידי, וורט יהודי, שאברהם היה צדיק, שמדליק תנור, כשהקדוש ברוך הוא רצה להחריב את סדום, אז הוא התווכח איתו וניסה להציל. נוח לא מנסה להציל אף אחד אחר, אז הוא צדיק בפרווה, אומרים לו תקים תיבה, הוא מקים תיבה, והוא מציל את עצמו. הדבר השני זה כמובן ההידרדרות של נוח אחרי המבול, שהוא משתכר, הוא נוטע כרם ומשתכר, ואצל אברהם לא רואים דברים כאלה. והדבר האחרון זה שהצאצאים של נוח גם חוטאים, הם עושים חטא גדול אחר שנקרא מגדל בבל. והצאצאים של אברהם זה נהיה עם ישראל. אז הדברים האלה, משתמשים בדברים האלה כדי לבוא ובעיקר הראשון. כדי לבוא ולהגיד, בעצם זה מחזק את הגישה של רבי יוחנן. אבל אני רוצה שנזכור גם את הגישה של ריש לקיש. נורא חשוב שנזכור את זה. ריש לקיש רוצה שנזכור שיש מעלה גדולה ויקרה בלדעת להיות בן אדם טוב בחברה שאנשים הם לא בני אדם טובים. ואחרי זה נדבר על אברהם והבריתו של אברהם אבינו וכל הדברים האלה, כן? זה הכל שאלה שקנה מידה. ריש לקיש ורבי יוחנן הם חברות, הם חברים טובים, אוהבים אחד את השני, וגם כשהם לא מסכימים, אנחנו יודעים להגיד על כל המחלוקות האלה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל באמת צריך שיהיה אלו ואלו. צריך לזכור את שני הדברים האלה. וזה כמובן מתחבר לזה שלפעמים שומעים, זה פשוט שמעתי את זה בשבת, זה צרם לי, זה עורר לי את ההחלטה במה להתמקד השבוע. שמעתי, מדי פעם שומעים כאלה דיבורים, איך היהדות באה להביא לעולם מוסר וערכים, ובלי היהדות כל העולם רק היה מתעסק באכילה ושתייה. ואני תמיד, זה עושה לי, צורם לי נורא, כן, בלשון המעטה אפילו הייתי אומר, לשמוע את המשפטים האלה, בגלל שהרי ברור שיש מוסר וערכים, גם אצל אומות העולם, זה לא הכל רק אכילה ושתייה. ופה רואים את זה, ועל זה פרשת נוח, לכן מאוד, זה באיזשהו מקום היה בהשגחה, שזה בדיוק לפני התחילת הפרשה הזאת, בזה עוסקת בעצם פרשת נוח. היא עוסקת בלהעמיד את הקומה האנושית, שלהראות שיש אנושיות מתוקנת וגבוהה, שריש לקיש מאוד מעריך אותה, על רקע היכולת של האדם להשחית עצמו מאוד מאוד, אבל מצד שני גם החיסרון והחולשה של המתגלים, ובזה עכשיו אני רוצה שבעצם לזה ניכנס. עכשיו מה שאני רוצה שנעשה בעצם זה כזה דבר. אמרנו שאנחנו מתמקדים השנה בראשון של הפרשה, אבל זה לא אומר שאי אפשר להתייחס גם לקטעים האחרים. מה שנעשה עכשיו זה בעיקר השוואה מאוד מעניינת, בין הראשון של הפרשה לשביעי של הפרשה. כאשר היחס ביניהם, חוץ מזה שזה ההתחלה והסוף, זה כמו האלה שמחזיקים את הספר, book end, קוראים לזה, כן, התומכי מדף, שזה בשני הצדדים של הספרים. אז חוץ מזה שזה הראשון והשביעי, זה ההתחלה והסוף, יש בגם הקבלה מאוד מאוד ברורה מבחינת תוכנית. הראשון מתאר את דור המבול, אחרי זה המבול עצמו והתיבה וכל הסיפור, זה קורה גם בשני ובשלישי. אבל תיאור דור המבול, החץ של ההשחטה של דור המבול, היא עיקר התוכן של הראשון, והשביעי עוסק במגדל בבל. וזה כמובן צמד של דורות מאוד מאוד בסיסי, כן? חז"ל מדברים על דור המבול ודור הפלגה, זה מאוד קשור לחלוקה של 10 דורות מאדם עד נוח, ששם השיא זה דור המבול, ו10 דורות מנוח עד אברהם, ששם זה לא קורה בדור העשירי, זה קורה איפשהו באמצע, אבל גם שם בתוך החטיבה הזאת של 10 דורות יש את דור מגדל בבל. אז שני החטאים הקדמוניים הגדולים, המבול ובבל, יש להם גם צמד אותיות משותפות, הכל קשור לבלבול, אבל שני החטאים האלה בדיוק מככבים בראשון ובשביעי של הפרשה. אחרי זה יש עוד דבר מעניין שעולה מההשוואה הזאת. והדבר הנוסף המעניין שעולה, הרבה פעמים כשרוצים לבוא לפתוח קטעים בתורה מתוך העיניים של הקבלה והחסידות, אז מסתכלים על ההופעות של שם השם. מתי מופיע שם אלוקים, מתי שם הוויה, מתי אחד מהשמות האחרים. כמובן שם אלוקים ושם הוויה הם השמות העיקריים. ובראשית זה נושא שלם, שבסיפור הראשון זה רק שם אלוקים, בסיפור השני מופיע גם שם הוויה. בעצם כל פעם שמופיעים, כשאנחנו סתם קוראים, אנחנו לא כך שם לב לזה, אלוקים, השם, השם אלוקים ביחד, לא מבחינים בזה כל כך, אבל מבחינה קבלית זה מאוד מאוד משמעותי, בגלל שכל ולא רק קבלית, הרבה פרשנים, בגלל שזה לא מקרי, וכל ההופעות האלה מאוד משמעותיות. ואז אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. אנחנו רואים שבראשון של הפרשה, שמתאר את חטא המבול, מופיע רק שם אלוקים. שם הוויה לא מופיע, ושם אלוקים מופיע בדיוק 5 פעמים, ממש כנגד 5 הופעות של השחתה. מידה כנגד מידה, אלוקים, תכף נפתח את זה, זה מידת הדין. שם אלוקים בלבד מופיע בתיאור דור המבול, והוא מופיע 5 פעמים. אני קופץ לסוף הפרשה, באמצע הפרשה יש גם וגם, כשאני קופץ לסוף הפרשה לשביעי של הפרשה, מגדל בבל, שם אני רואה שמופיע רק שם הוויה, לא מופיע שם אלוקים בכלל. וכמה פעמים הוא מופיע? ניחשתם, נכון, מופיע בדיוק 5 פעמים. יש לנו 5 פעמים אלוקים בראשון של הפרשה, גם זה מראה לנו שהחלוקה, החלוקה לשבע העליות האלה היא גם לא מקרית, היא מאוד מכוונת, למרות שהאורך שלהם משתנה מאוד. בראשון של הפרשה, שם אלוקים 5 פעמים, בלי שם הוויה, באחרון, שם הוויה 5 פעמים, בלי שם אלוקים. משהו קטן על ה... טוב, נפתח את זה ואז נגיד איך זה מתחבר מה שאמרתי להקבלה להשחתה. קודם כל, מה זה שם אלוקים ושם הוויה? אז הכי מפורסם זה ששם אלוקים זה מידת הדין, ושם הוויה זה מידת הרחמים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מפעיל דין בעולם, הוא פועל כשופט, כדיין, כידוע, דיינים נקראים בתורה אלוהים, גם הדיינים בשר ודם, בבית דין יהודי נקראים אלוהים. אלוהים, אלוקים זה בעצם שם של דין, מידת הדין, ושם הוויה שמתאר משהו אישי יותר, פרטי יותר, זה שם פרטי, שם הוויה, אלוקים זה שם כללי. שם הוויה זה ממש שם. פונים אליו בצורה יותר אישית, זה מידת הרחמים. כלומר, אלוקים, נקרא לזה, נרחיב את זה קצת יותר, אלוקים זה הופעה מאוד כללית של השם, כי חוק הוא עיוור והוא לא מבדיל, זה גם יכול להיות חוקי הטבע, אלוקים גימטריה הטבע, העולם בנוי לפי חוקים כלליים, הגיוניים, רציונליים, תבוניים, גם דיינים צריכים להיות אנשים תבוניים מאוד, הגיוניים מאוד, לא להיות רגשיים או קפריזים, צריכים להתנהג בצורה שיטתית. שם אלוקים מבטא לא רק מידת הדין, באמת מידת הדין זה הרבה יותר מרק דין, זה חוק והיגיון וסדר ורציונליות, וזה משהו כללי מאוד שהוא לא מתייחס באופן אישי ומיוחד לאדם מסוים או למצב מסוים. לעומת זאת, שם הוויה הוא שם פרטי. מה זה מידת הרחמים? אני יכול לרחם על מישהו רק כי אני רואה שהוא בו, שהחוק אומר כך וכך. אבל הבן אדם הזה פה מולי, מגיע לו הזדמנות שנייה, מגיע לו שירחמו עליו. והוא גם, אולי גם מול שם הוויה הוא יכול להתפלל ולהתחנן. מול שם אלוקים אני לא מתחנן. שם אלוקים אומר לזאת האמת וככה. מול שם הוויה אני אומר, מתעורר אצלי משהו יותר עמוק בתוכי. אני רוצה להתחרט, ואני רוצה לבכות מעומק הלב, ואני רוצה לבקש רחמים, וזה בונה מתוכי, מעלה מתוכי משהו יותר עמוק מאשר הרובד שעובד את שם אלוקים, וגם פונה למשהו יותר עמוק בתוך האלוקות עצמה. יש פסוק מפורסם, שמש ומגן הוויה אלוקים, מתוך הדבר הזה לומדים ששם הוויה הוא פנימי ונסתר יותר, הוא כביכול מתלבש בתוך שם אלוקים. אם אומרים שמש ומגן, כיחס בין השמש לבין הנרתיק שלה, שמקיף אותה, כך היחס בין שם הוויה לשם אלוקים. שם הוויה הוא פנימי ונסתר וחשאי ועמוק יותר, זה סוד גדול יותר, והוא דורש ממני לצאת מההיגיון הרגיל שלי, ומהחשיבה שההיגיון הוא זה ש... זה מה שמנהיג את כל העולם ואת המציאות שלי. ממילא זה גם מפגיש אותי בצורה יותר אישית ופנימית ועמוקה, ונזקקת לקדוש ברוך הוא. כשאני עומד מול אלוקות, שאני לא בדיוק מבין אותה, והיא לא נכנסת לי למשבצות ההגיוניות הרגילות שלי, כמו הבחינה של שם אלוקים, הרי שאני בעצמי נדרש לחצוב מתוכי איזושהי פנייה יותר אישית ועמוקה. אם זה אלוקים שמסתדר לי לפי השכל, אז הכל בסדר, אז זה מסתדר, הכל בנוי לי במבנים שכליים. זה עם שם אלוקים, שם הוויה זה משהו פנימי יותר גבוה יותר. אז זה המשמעות של שמש ומגן הוויה אלוקים, וזה גם הולך עם זה שאלוקים, כמו שאמרנו, זה שם כללי, שרומז לדין, דיינים, והוא קשור לחוקי הטבע, ושם הוויה, לא, שם הוויה משהו גבוה יותר, כמו שגם דורשים היה הווה ויהיה, מעל הזמן, מעל המרחב, מעל המגבלות והמדידות והמבנים ההגיוניים הרגילים. מה זה אומר? שכשבתיאור של דור המבול מופיע רק שם אלוקים, ובתיאור של דור המגדל מופיע רק שם הוויה. הדרך הכי פשוטה להבין את זה היא שדור המבול חטא כנגד שם אלוקים. אם הם אלה שם אלוקים או בחינת אלוקים באלוקות שהיא כוללת הכל. אבל הבחינה שהתעוררה כאן להשיב את כבודה הייתה בחינת שם אלוקים. החטא של דור המבול היה נגד בחינת שם אלוקים. הם לא הגיעו בכלל לשם הוויה. שם הוויה עוד לא, בכלל לא חלמו על זה. הם אפילו לא האמינו באלוקים. ולעומת זאת, החטא של דור המגדל היה נגד שם הוויה דווקא. כלומר שבשם אלוקים הם האמינו. היה להם את שם אלוקים, אבל לא את שם הוויה. זה מה שעולה לנו מתוך, כפחות כפירוש אפשרי, מתוך ההשוואה הזאת בין הראשון והאחרון, שני החטאים, והעובדה שאלה השמות שמופיעים בדיוק בהם. עכשיו תראו משהו יפה, זה קצת הולך עם גימטריות, אבל זה משהו מאוד מאוד יפה, הוא מאוד מסביר את המהלך כאן. אמרנו שהשם אלוקים הוא כביכול הלבוש החיצוני, ההופעה היותר ניכרת או גלויה של הקדוש ברוך הוא, ושם הוויה הוא הבחינה הנסתרת יותר, כן? כמו השמש שמסתתרת במגן שלה. בואו נעשה רגע את הגימטריה שלהם ויוצא מזה מבנה מאוד חשוב. שם הוויה בגימטריה 26, מפורסם. שם אלוקים פחות חושבים על זה, אלוקים זה כמובן לא בקוף אלא בהי, א' למד, ה' י' מ', לא לשים שם ו', כמו שכותבים בטעות, אז יוצא גימטריה 86. מה ההפרש בין 86 ל-26? כמובן 60. כלומר, אם אני לוקח את שם הוויה ואני מוסיף לו 60, אני מגיע לשם אלוקים. עכשיו, מה זה יכול להיות 60? יש כמה מילים, לא כל כך הרבה מילים, אבל יש כמה מילים שאני יכול לשים שהערך שלהם הוא 60, אבל אחד מהם מסתדר מאוד מאוד יפה. והמילה הזאת היא כלי. כלי זה עוד מילה ללבוש. כמו שאלוקים הוא המגן או הלבוש של שם הוויה, אז בעצם אלוקים, א' למד ה' י' מ', בגימטריה, כלי הוויה. הוא הכלי שבאמצעותו אני יכול להתחיל באמצעות השכל שלי לתפוס מה זה שם הוויה. שם הוויה זה עוד בחינה, יותר גבוהה, יותר דקה, כאילו מספר יותר קטן. ושם אלוקים הוא הלבוש. אלוקים שווה כלי הוויה. עכשיו אפשר לעשות את המהלך הזה עכשיו עוד צעד. אם אמרנו שהדור של המבול אפילו בשם אלוקים הוא לא מכיר, זה לא שמכיר בשם אלוקים, אבל הוא עוד לא הצליח להעמיק עד כדי שם הוויה, אלא אפילו בשם אלוקים הוא לא מכיר, כנראה גם שם אלוקים מכוסה עבורו. שם אלוקים גם כן נעלם ונקבר ונשכח. שם אלוקים זה כמובן גם צלם אלוקים, כן? בעברה אלוקים את האדם בצלמו, גם זה נאמר דווקא על שם אלוקים. שם הוויה זה צלם הוויה, לא יודע מה זה בדיוק, אבל צלם אלוקים זה הקומה של האדם. ישחיתו את צלם האדם, זה אומר שישחיתו את צלם אלוקים, שכחו מה זה אלוקים. אז בואו נעשה את אותו טריק, אם אלוקים שווה כלי הוויה, מה זה יוצא כלי אלוקים? גם האלוקות התלבשה בתוך כלי, אז אלוקים זה 86 בגימטריה, אני מוסיף לזה 60, הגעתי ל-146. 146 עוד פעם, זה יכול להיות כמה מילים, אבל יש מילה אחת שמאוד מאוד בולטת. והמילה של 146 שמתאימה, כאילו מושלם פה למשוואה, זה המילה עולם. עין וו למד מם, גימטריה 146. יוצא לי מבנה של שלוש רמות. עולם, שזה מה שאני רואה, אני פותח את החלון, אני לא רואה אלוקים ולא רואה הוויה. מה אני רואה? אני רואה עולם. עולם בגימטריה כלי אלוקים. העולם הוא לבוש של אלוקים. הוא מסתיר, מעלים, עולם מלשון העלם, הוא מעלים את האלוקות. מצד שני הוא גם הכלי של האלוקות, הוא האופן של האלוקות להתגלות. אני מצליח להתגבר על הכלי, להקלף את הכלי, גיליתי את אלוקים. אבל אז אומרים לי, רגע, אבל אלוקים זה לא סוף הפסוק, אלוקים זה לא מספיק, עכשיו אתה צריך גם לקלף את הכלי מאלוקים, ואז אתה מגיע לשם הוויה. צריך להיות פה שתי קפיצות, שתי עליות, בהתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. קודם כל לראות שמבעד לעולם, יש את שם אלוקים, סדר לעולם, היגיון לעולם, משמעות לעולם, קומה גבוהה לעולם, שמזמינה אותי להיות צלם אלוקים. אם אני רק סוגד לעולם, זה, עכשיו אנחנו בעצם מבינים מה קרה לדור המבול. דור המבול סגד לעולם, לטבע. הוא כל כך הזדהה עם העולם ועם בעלי החיים, ועם אותו יצור חי ויצור נברא, שהוא בעצם סגד לטבע, וממילא שכח את שם אלוקים. ונוח ניצב כאן בתור מי ששיקם את כבודו או קידש את השם, אומרים לקדש את השם, שצריך לשאול איזה שם, הוא קידש את שם אלוקים, הוא הזכיר את שם אלוקים, הוא אומר לעולם הזה, הוא לא רק חומר ולא רק גוף ולא רק טבע, אלא יש לנו כאן גם את הצלם הזה שעומד מאחורה, שמזמין אותנו להיות רואים לצלם הזה. עכשיו דיברנו על הידרדרות הדרגתית, אני רק רוצה שתראו עד כמה הדבר הזה קיים היום במציאות של היום. כבר 100+ שנים שהמון המון ספרים, המון ספרי מדע, המון אנשים גדלים על הספרים האלה, הם מדברים על דבר שנקרא החיה האנושית. המון ספרים, הם ככה, המילה הזאת מופיעה בשוב ושוב. החיה האנושית, ממאפייני החיה האנושית, שהיא כך וכך. היה ספר שיצא לפני כמה שנים, של זואולוג מפורסם, הוא כתב ספר שנקרא הקוף העירום. הקוף העירום זה כמובן האדם. האדם הוא קוף בלי פרווה. רציתם לדעת מה זה האדם, האדם זה קוף עירום. והכותרת משנה הייתה, זואולוג מתבונן בחיה האנושית. עד אז הוא כתב ספרי זואולוגיה על בעלי חיים, הוא החליט לכתוב ספר זואולוגיה על החיה האנושית. מושגים מהסוג הזה, תיאורים מהסוג הזה, לאחרונה הייתי באיזה מפגש זום לתלמידי תיכון, ואני ועוד מישהו, זה היה מין דיבייט, אני ועוד מישהו, כל אחד מאיתנו הציב את השקפתו לגבי נושא הצניעות, קוד לבוש, איך אנחנו מבינים את כל הדבר הזה שנקרא צניעות. ואחד המשפטים שהוא אמר שם, כל כך זיהזעו אותי, זה המשיך לזמזם לי בראש, הוא אמר את זה מתי שזה מין מילה, הוא אמר שכולנו בעצם באנו לעולם ליהנות ולממש את החופש, משהו כזה, שזה עוד היה בסדר לשמוע, אבל אז הוא אמר, היה לו איזה ביטוי גורי הומו סאפיינס, הוא אמר את הביטוי הזה, הוא אמר, זה התכלית שלנו, שאנחנו כמה גורים של הומו סאפיינס, דווקא הומו סאפיינס זה האדם, אבל זה האדם החושב, כן? אבל זה תיאור מדעי של האדם, של האדם, כי בעצם שם אותו ברצף עם בעלי החיים, אז הוא יכל להשתמש בביטוי גורי הומו סאפיינס. והוא חשב שזה חמוד, אני חשבתי שזה מאוד כאב לי, שככה הוא מביא את זה. והרעיון, מה שאני אנסה להגיד בזה, זה שהדברים האלה הם מדרדרים אותנו. כלומר, הם בפני עצמם לא נראים נוראים, כי הם נורא תמים, להגיד הקוף העירום, זה גם שם מצחיק, שם שנון. אבל העובדה שהמדע כבר הרבה שנים מתאר אותנו מונחים חומרניים לחלוטין, מטריאליסטים. הם משווה אותנו לבעלי החיים, הם מטשטש את הדילוג העצום שבין החיה לאדם. הדילוג המהותי העקרוני ביכולת, מה זה משנה אם זה רק הנאו-קורטקס, שכבה קטנה, קטנה במוח. השכבה הקטנה הזאת היא הבדל של יום ולילה, היא נותנת שפה וחשיבה ובחירה ויכולת רפלקסיה ויכולת התלבטות והתבוננות ובחירה. למעט את זה ולהפוך אותנו לקוף עירום, שוחק את ההרגשה שיש הבדל ומוביל אותנו להידרדרות שהיא דומה לדור המבול. רואים את זה היום בהרבה הרבה דברים בעולם, למרבה הצער. אני זוכר שכשאני הייתי צעיר, בגיל תיכון, הייתי כל הזמן אומר שאני מטריאליסט, הייתי מצהיר שאני מטריאליסט, אבל לא מבחינה ערכית, אלא מבחינה פילוסופית. מה אני ניסיתי להגיד בזה? שאני לא אכפת לי מכסף או רכוש או בגדים, זה לא מעניין אותי. אלא מעניין אותי, אני פשוט מאמין שיש רק חומר בעולם, כן? אז אני לא מטריאליסט מבחינה ערכית, אני כן מטריאליסט מבחינה פילוסופית. אבל גם זה לא להבין מה זה דורות והידרדרות של דורות, שכמו שאמרת שלכן, דור המבול הוא דווקא דור עשירי, כדי להראות לנו שזה לא קורה בבת אחת. אם הייתי ממשיך ככה, אז הילדים שלי כבר באמת היה רק מעניין אותם כסף ובגדים. בגלל שהמטריאליזם הפילוסופי משתלשל ממנו, או מידרדר ממנו, מטריאליזם במובן הנמוך יותר, שממנו יידרדר משהו עוד יותר, כן? מה שאנחנו רואים בדורות האחרונים זה משהו מאוד חזק, שבעולם המערבי כל דור גורם לדור הקודם להסמיק, אבל בטוח שאף אחד כבר לא יכול לגרום לא להסמיק, כי הוא בטח שבר כבר את כל הגבולות. ואז מגיע הדור הבא, מי שהיה בני 20 פתאום מגיעים לגיל 40, ומגלים לזעזועם שהדור הבא מצליח לגרום להם להסמיק. אני מסמיק? אני זה שההורים שלי הסמיקו, ואני לא הצלחתי להסמיק משום דבר, כי אני חשבתי שאני כבר פרצתי הכל. וככה זה ממשיך. זה מה שבעצם התורה מספרת לנו בצורה מאוד תמציתית על העשרה דורות האלה. שהעשרה דורות זה מספיק בשביל לקחת אדם שהיה בגן עדן ודיבר עם הקדוש ברוך הוא, לדור שאין לו מושג מה זה הקדוש ברוך הוא, והוא בכלל לא מבין מה ההבדל הגדול בינו לבין חיה, ומה הבעיה שהוא יחיה כמו חיה. הוא בכלל לא מבין את הבעיה הזאת. אז זו ההשחתה וזו ההידרדרות וזו המחיקה של צלם אלוקים. זה קורה מזה שהעולם, עולם גימטריה, כלי אלוקים, הלבוש שמסתיר את אלוקים, הופך להיות חזות הכל. אז שם אלוקים הופיע, שם אלוקים הופיע 5 פעמים. אמרתי מקודם שיש 5 פעמים את השורש השחתה, אבל שימו לב שזה מתחלק שם מאוד מעניין, ש3 פעמים זה האדם משחית, ופעמיים הקדוש ברוך אומר, עכשיו אני הולך להשחית אותם. זה משהו יפה, בגלל שזה כאילו מידה כנגד מידה, אבל לא לגמרי, כי האנושות השחיתה שלוש פעמים, או עם שלוש הופעות של המילה הזאת, והקדוש ברוך הוא רק אומר פעמיים, בגלל שהוא באמת לא עושה עד הסוף, הוא משאיר את נוח, משאיר את החיות. אף על פי כן, הכל סך הכל, כל ההשחתות האלה משני הכיוונים, עומדות מול שם אלוקים שמנחיך את עצמו, מציב את עצמו, חמש פעמים מול חמש פעמים, לבוא ולהגיד, אתה בן אדם ולא חיה. אגב, גם דבר מעניין לציין אותו, היום ביטוי שמאז אותו עידן שמשווה אותנו לבעלי החיים, הביטוי, מה אתה רוצה, אני רק בן אדם, מה המשמעות שלו? כשמישהו אומר, מישהו מסביר את החולשות שלו, ולמה הוא אכל שוקולד, למה הוא בגד באשתו, מה שהוא לא עשה, הוא אומר, מה אתה רוצה, אני רק בן אדם. מה שהוא מתכוון לומר בביטוי הזה, כמובן, זה שהוא לא מלאך. כלומר, שהוא לא מחוץ לגוף. אני רק בן אדם, יש לי חולשות, אני בן אדם. זה כאילו נשמע מלא ענווה, זה נשמע יפה. אבל הצד השני שהוא שוכח, זה נכון, אתה בן אדם, זה גם אומר שאתה לא מלאך, נכון, זה יפה מאוד שאתה מבין שאתה לא מלאך, אבל זה גם, אתה שם לב מה אתה אומר במשפט הזה, אתה בעצם אומר שאין הבדל בינך לבין החיה. אם אתה רוצה עד הסוף במשפט הזה, אני בן אדם, אז תגיד, אני בן אדם ולא חיה, למה אני רק בן אדם ולא מלאך? זה מה שנשחק ונשחט בדור המבול. ואז נוח יוצא מזה, והוא מנחיח את שם אלוקים, הוא מראה שיש צלם אלוקים, וזה גם מסביר את כל הדברים שהוא עשה, הוא מאוד הגיוני, השם אומר לו לבנות תיבה ולהיכנס, אז הוא באמת לא מציע להציל אף אחד אחר, כי שם אלוקים הוא לא שם שאני מציע לו הצעות אחרות, הוא לא שם שאני מתווכח איתו, הוא לא שם שאני מנסה לי, כן, כמו שאברהם מפציר בקדוש ברוך הוא להציל אנשים מסדום, הוא הולך לפי ההיגיון הזה. כל הדימוי של תיבה שצפה על התהום, תיבה זה אומר מילה, זה עולם מילולי, שכלי, שצף מעל העולם. בשפה של החסידות זה נקרא שהדור המבול חי רק את הנפש הבהמית שלו, הנפש החייתית שלו, כן? אם הוא מזדהה עם החיות, עם הבהמות, אז הוא בעצם רק חי את הנפש הבהמית או החייתית. ונוח מזכיר שיש גם דבר שנקרא נפש שכלית. כן, כולם, מי שלמה תניה יודע שתניה מדבר על נפש בהמית ונפש אלוקית, אבל חשוב מאוד לדעת שבהרבה מקומות אחרים, וגם קצת בתניה, מדובר על עוד משהו באמצע שנקרא נפש שכלית. וזה הדמות של נוח. נוח מבטא בעצם את ההופ... זה עוד לא נפש אלוקית, לא צריך להתחבר עם שם הוויה, או ללכת לאיזה לך לך גדול. אבל יש דבר שנקרא נפש שכלית, ועם הגישה הזאת הוא מגיע. הוא מנחיך את הנפש השכלית על גבי הנפש הבהמית, וזה בדיוק בא לידי ביטוי בדימוי שיש מבול ושערה שכולם טובעים בטבע. זה מה שהנפש הבהמית רוצה לעשות, לגרום לכולנו לטבוע בתוך שערה של יצרים ורגשות, ותיבה שצפה ושטה מעל כל השערה הזאת, זה בדיוק הדימוי של מה זה הנפש השכלית שמחזיקה את הראש מעל המים, מה שנקרא להחזיק ראש. תיבה זה מילה, מילוליות, חשיבה מילולית, גבוהה, מפותחת, מתוחכמת, ושומרת על יובש, כן? שומרת על שפיות, על פיקחון, מעל הדבר הזה, גם משתקף בתוך התיבה עצמה, שיש שם שלוש קומות, קומה לזבל, קומה לחיות, וקומה לבני האדם. אז זה האנטיתזה, התשובה של נוח, לדור של המבול. עם זאת, אני מזכיר, כן, אז פה, כשאני מדבר על הדבר הזה, כשאני משווה את נוח לדור המבול ומראה איך הוא קידש את שם אלוקים, הזכיר את הנפש השכלית לגבי הנפש הבהמית, אז זה מאוד מחזק את מה שריש לקיש אמר לנו. בדורותיו, הכוונה היא אפילו בדורותיו, מעלה מאוד גדולה הייתה לו שהוא הצליח להנחיך את הדבר הזה. הוא בעצם מעביר באיך שהוא חי, באיך שהוא עושה, בזה שהוא שומר על התמימות שלו, ובזה שהוא מציית להשם ובונה תיבה, הוא מלמד את כולנו, כשהעולם נשחט ומדרדר ומתבלבל, ויוצר לעצמו מבול, אנחנו חייבים לשמור קודם כל על הנפש השכלית שלנו, וזה דבר מעלה מאוד גדולה שלא צריך לבטל אותה. עצם זה ששומרים על איזושהי שפיות, היום זה מאוד בא לידי ביטוי בהשקפת העולם השמרנית. השקפת העולם השמרנית, היא לא נדרשת יותר מדי לדת ואמונה, הם חובבי דת, לא אכפת להם גם זה נצרות או יהדות, בגלל שהם לא באמת הולכים לא לכנסייה ולא לבית כנסת, הם רק חובבי דת, אבל באמת מה שחשוב להם זה ערכים שמרניים, שכליים, שפויים הגיוניים, הם רוצים לבנות תיבה על גבי המבול המטורף של שטורפים את התרבות הליברלית הקיצונית שיש היום, טורפת את כל הערכים, טורפת את כל המושגים, ומנסה לעשות מהפכות פזיזות, מהירות ומשוגעות מדי, משנים את המושגים של מה זה זכר ונקבה, ומה זה אדם וחיה, ומול הדבר הזה השמרנות בונה תיבה. כל זה מדגיש את המעלה. אבל יש לנו גם עכשיו את המעבר לסוף הפרשה, את המעבר למגדל בבל. ופה יותר נכנס לתמונה באמת רבי יוחנן, שאומר, אני לא כל כך מתפעל ומקדש ומעריץ את הקומה האנושית. ובסופו של דבר אנחנו רוצים את שניהם, אנחנו רוצים גם את ריש לקיש וגם את רבי יוחנן, וחייבים לייחד לכל אחד קצת את הזווית שלו. רבי יוחנן עכשיו, הגישה הזאת עכשיו באה להגיד לנו, נוח, המשך הפרשה מראה לנו את המגבלה והחולשה של תפיסת העולם, נקרא לה השמרנית החילונית, או נקרא לה השפויה, הדתיות השפויה של התיבה, של שם אלוקים, שהרי אמרנו שבוני מגדל בבל, שהם צאצאי נוח, הם חוטאים לא נגד שם אלוקים, הם מאמינים בשם אלוקים, יכול להיות שכל יום לפני העבודה הם אומרים משהו בשבח אלוקים, ואז הם ניגשים לבנות המגדל, הם חוטאים כנגד שם הוויה. אז בואו נראה מה בעצם קורה כאן. בוני המגדל ממשיכים בקו ישיר מתוך המהלך של נוח. נוח בנה תיבה, מילים, וצף גבוה מעל הטבע שכל האנשים היצריים שחיו את הנפש הבהמית שלהם טבעו בטבע הזה. הם אומרים מצוין, בוא נמשיך. הוא בנה, אנחנו נבנה. הוא השתמש בשפה, תיבה מלשון מילה, גם אנחנו נשתמש בשפה, כל הארץ הייתה שפה אחת ודברים אחדים, והם לקחו ידע טכנולוגי, יכולת עבודה, צלם האלוקים מאוד ניכר כאן, יש פה בני אדם שעובדים ביחד, בונים עיר, בונים מגדל, בונים כמו עיר מערבית מודרנית, ניו יורק, סן פרנסיסקו, ברלין, לונדון, עיר, שאתה, הכל מעשה ידי אדם, והכל אומר, משדר, תראו מה גדלו מעשי האדם, כן? מקדש את מעשי האדם ובונה את כל הדבר הזה, באמצעות שפה, באמצעות תרבות, כי הם משתפים פעולה עם השפה האחת שיש להם, וכל המגמה היא בדיוק הפוך מדור המבול, דור המבול השחית דרכו אל הארץ, ירד וירד וידרדר, והם אומרים בדיוק הפוך, אנחנו רוצים לעלות ולגבוע ולבנות מגדל, וראשו בשמיים רוצים להתקרב אל אלוקים, אפשר כאן לפרש את זה ככה. להתקרב אל אלוקים, אבל כמה שאני יותר סוגד לשם אלוקים, ככה אני יותר מסתיר ומעלים את בחינת שם הוויה. שם הוויה לא רוצה שנהיה בשמיים, לא רוצה שרק נבנה מגדלים וערים, לא רוצה שנחיה בעולם כל כך שכלי, הוא רוצה שנתחבר לאלוקות לא צפויה ולא מובנת ולא הגיונית, ואלוקות שהיא לא נבין אותה באמצעות השפה שלנו. השפה זה השכל, זה ההיגיון, זה הנפש השכלית. אבל הקדוש ברוך הוא אין סוף יותר מהדבר הזה. שם הוויה מבטא את האינסופיות הזאת. אם אני מקדש את שם אלוקים, והאלוקים שלי הוא מאוד שכלי והגיוני, ואני מאוד עסוק כל הזמן בלהבדיל את עצמי מבעלי החיים או מהנפש הבהמית שלי, אני לא מבין מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. שם הוויה הוא רוצה, בהפוך על הפוך, הוא רוצה שאני אחזור להרגיש שבאמת אני קצת כמו חיה, אני קצת יותר מחובר לקרקע לארץ, בסוף הוא מפיץ אותם בכל הארץ. אבל לא במובן שאני, אין הבדל ביני לבין החיה, אלא במובן שכמו החיה גם אני לא באמת מבין מה קורה בעולם. מול השפה של הקדוש ברוך הוא גם אני אין לי שפה, כמו לחיה. עבודת השם חייבת את השילוב של העלייה הזאת למעלה, זה מה שנוח עשה טוב ונכון, הוא בנה תיבה שצפה, אבל אז המטרה הייתה לחזור אל היבשה ולרדת למטה. כשהבנים שלו, הצאצאים שלו, ממשיכים את התנועה הזאת למעלה, 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 להתבדל מהטבע, להתבדל מהחומר, להתבדל מבעלי החיים, ולקדש את האלוקים השכלי הזה, עוד פעם, זה כמו הגישה השמרנית השכלתנית, הם מפספסים את הסוד החמקמק והעדין יותר, שנקרא שם הוויה. ובמובן הזה הדור הדור המגדל חוטא נגד שם הוויה. זה חטא אחר, זה חטא עדין יותר, דק יותר, זה גם מתבטא בעונש. לא הורגים אף אחד, הקדוש ברוך הוא לא הורג אף אחד כשהוא מעניש את בוני המגדל, הוא לא שופך אף טיפה דם, הוא רק לוקח מהם את הדבר שנותן להם את האשליה שהם מבינים משהו בעולם הזה, שזה השפה האוניברסלית שלהם. הוא לוקח את הדבר הזה מהם כדי שהם לא, נגיד את זה בשפה כאילו שלהם, שהם לא יעופו על עצמם, על השכל של עצמם, על יכולת ההבנה והבנייה והתרבות והטכנולוגיה של עצמם. ויחשבו שזה האלוקים, האלוקים זה הצלם אלוקים שלי. כי אז בסוף אני חוזר בעצם לעבוד את עצמי. אז נכון שאני לא עובד את ה... אני לא סוגד לנפש הבאמית שלי, אבל אני עכשיו סוגד לנפש השכלית שלי. והמסר שנוח, הצדיק בדורותיו, שהיה גילם את השלמות האנושית ביחס לדור המבול, שסגד לטבע ולנפש הטבעית והבאמית, אותו דמות עצמה חושפת את חולשתה ומגרעתה, כן? וזה לא רק המסתוריות הנעלמת של הקדוש ברוך הוא, שהשפה שלי לא מצליחה להבין אותה, אנחנו רואים על דמותו של נוח בעצמו, שזה גם תהומות הנפש של עצמו, שהרי בסוף הוא נופל לדיכאון הרסני של שחרות. אדם של שחרות זה אדם שיש לו איזשהו חלל בנפש, שהוא לא מצליח לפענח אותו ולמלא אותו, והוא ממלא אותו ביין. אז יוצא שאם אני מקדש את שם אלוקים, אני נהיה, ואני מאוד מאוד מילולי והגיוני, ויש לי הרבה ספרים והרבה מחשבה, אני בונה תיבות, בונה מגדלים, אבל אם אני רק חי את הרובד הזה, אני מאבד מגע עם שני רבדים המילוליים, שלא נכנסים למשבצות האלה. אני מאבד מגע עם הרובד הרגשי שלי, זה מה שדיברנו הרבה בשבוע שעבר, עם התוהו ובוהו שלי, עם השערות שבתוכי, הוא ידע לצוף מעל השערה, אבל המטרה לא הייתה לא להבין את היצרים והרגשות, אלא פשוט לא לתת להם לנהל אותך. זה הסיבה שהוא בנה תיבה. אבל אם אתה מדחיק אותם, מסתבר שזה שהוא צף, זה גם היה הדחקה אצלו, כי את הרובד הרגשי שלו הוא הדחיק, ואז הוא לא ידע להתמודד איתו, ואז הוא מילא אותו ביין. אז אני גם נהיה חסר אונים מול הרגשות שלי, כשאני מקדש את הרובד השכלי, ואני גם נהיה חסר אונים מול האלוקות באשר היא שם הוויה, השם הנסתר, הנעלם, הלא מובן, הלא הגיוני, האישי, שכמו שאמרתי, דורש ממני מפגש אישי, זה בעצם האישי שבי הרגשי, והאישי האני של אלוקים והאני שלי. כן, יש את המילה אנוכי, התורה ניתנת, במילה אנוכי, אנוכי זה גם רומז לקו אנכי בין האני של השם, האנוכי של השם, לאנוכי שלי. והקו הזה, שני הקצוות של הקו הזה נעלמות כשאני מקדש את הקומה האנושית, התרבות האנושית, השכל האנושי, התחכום האנושי, השפה האנושית, זה מה שנוח עושה. אז אם אנחנו רוצים בעצם לסכם את כל הדבר הזה, פרשת נוח, כמו שאמרנו, היא בין בריאת העולם והטבע לבין אברהם אבינו שסולל את הדרך היהודית בתוך העולם הזה. ובאמצע היא מציבה את דמות האדם המתוקן. האדם הכי מתוקן זה נוח, כן, צדיק בדורותיו. הוא נבחר להיות כמו האדם הראשון, אבל באיזה מקום יותר חזק מהאדם הראשון, כי על רקע אנשים אחרים, אדם לא היה על רקע אנשים אחרים. הדמות הזאת של השלמות האנושית, הפרשה, בעיקר בראשון ובאחרון שלה, גם התייחסנו לשחרות באמצע, אבל בשני הדברים האלה היא מציגה מאוד יפה עם ההופעה של שם אלוקים, שתובע את ההופעה של הנפש השכלית, של השכל האנושי, התרבות האנושית הגבוהה, מעריך אותה, סופר אותה, כמו שריש לקיש יותר מחובר לראשון של הפרשה, אומר תראו איזה גדולה עצומה הייתה לו, שבעולם מושחת הוא ידע להיות בן אדם, זה לא דבר קטן להיות בן אדם, זה היה מנץ', תהיה בן אדם, זה דבר עצום וגדול. אבל השביעי של הפרשה, שפה רבי יוחנן מגיע, השביעי של הפרשה אומר, כן, תהיה בן אדם, אבל אל תקדש את האנושיות, ואת התחכום והשפה וההבנה האנושית, כי אז אתה לא מבין, מתחבר אותם לתוהו ובוהו, לא האורות לתוהו הגדולים של האלוקות, שמגולמים בשם הוויה, האישי והלא מובן, שכל המגדל הזה, מתעלם בעצם מקיומו, כי הוא כל כך מנחיח את הסדר והכוח וההיגיון האנושיים, וגם את התוהו ובוהו הפרטיים האישיים הפנימיים שלך, העולם הרגשי שלך, שאחד הציורים היפים על המגדל הזה, שאם מישהו נפל הם לא יתאבלו עליו, אם אדם אחד נפל, כקולקטיב הם היו מאוד מאוד חזקים. אבל אם אדם אחד נפל, אדם אחד, מה זה האינדיבידואל? זה האינדיבידואליות, זה האנושיות, זה הרגש, זה סיפור אחד, אחד שמעד ולא הסתדר לו. יש לו סיפור מאוד מאוד מסוים ואישי שם. כשזה נפל, אז זה נפל, אז הרגש נפל, לא ישגיחו, לא משגיחים בנפילה. כשאדם חי רק את נוח ואומר, אני רוצה להיות אדם טוב, אני חי את האנושיות ואת השכלתנות ואת ההיגיון, ואני חברה, אני לא חברה, אני לא דור המבול, אני לא חי בצורה יצרית, תראו, אני, יש לי חברה ואני עובד עם עוד אנשים, ואנחנו בונים ביחד אפליקציות ובונים ביחד מגדלים ועושים ביחד הרבה הרבה מאוד דברים. אבל הקידוש של הקומה האנושית הזאת מסתיר, הופך אותן להיות חסרי אונים מול הרגש האנושי שנופל. זה עולם עם הרבה מאוד אמביציה, עם הרבה מאוד שאפתנות, הרבה מאוד דרייב להצליח, אומר כל הזמן להיות חזקים ולהתאמן בשפת גוף מלאת ביטחון עצמי, זה התרבות של המגדל. אבל מה קורה כשאני נופל מזה, כשאני נופל לשכרות, לחולשה, לכישלון, אני לא יודע איך לאכול את זה. אני רק ממשיך לעשות לעצמי עוד קואוצ'ינג של ביטחון עצמי, אז זה לא עוזר. ואני גם מתנקר ולא מבין, קדוש ברוך הוא שפתאום מביא קורונה, או הופך את העולם, או דורש מאיתנו לפגוש אותו מבעד לגבולות ההגיוניים של, של מה שעד עכשיו זיהיתי בתור אלוקים, שם אלוקים, צלם אלוקים שלי. והתליה. המפגש עם הרגש ותחושת הנפילה האישית שלי היא המפתח לפגוש את שם הוויה. את שם הוויה בתור אתה, לא בתור הוא, זה, אלוקים, אלוקים כמשהו. בוא נגיד ככה הכי פשוט, אלוקים זה משהו ושם הוויה זה מישהו. וכדי שאני אפגוש את שם הוויה כמישהו, עוד פעם, דור המבול אפילו לא הכיר באלוקים כמשהו. לכן הוא חטא כנגד שם אלוקים, והיה צריך להביא את שם אלוקים, להגיד יש משהו שנקרא אלוקים. דור המגדל כבר מכיר במשהו הזה. הוא אומר, יש משהו שנקרא אלוקים, אני מאוד אוהב את הרעיון של אלוקים, את האידאה האלוקית, יש משהו כזה. אבל אני לא פוגש את הקדוש ברוך הוא כמישהו. אם אני לא פוגש את הקדוש ברוך הוא כמישהו, כשאני פונה אליו ומתחנן אליו ומתפלל אליו, אני גם לא פוגש את עצמי כמישהו. והמישהו שנקרא אני, הילד הזה הוא אני, נופל ומשתקר ומתבלבל. והמי שנקרא הקדוש ברוך הוא גם כן נעלם. אחד תלוי וקשור בשני. אז זה מה שעולה לנו מתוך הפרשה. שהראשון והאחרון בפרשה, שני הבוק-אנד, שני הקצוות, בעצם מלמדים אותנו על מעלתה וחולשתה של האנושיות כקומה, כקומה באדם, כקומה במבנה השלם של עבודת השם. עד כאן ההתבוננות שלנו להשבוע. שם הוויה זה לעמוד, כשאני עומד מול השם כמישהו ולא כמשהו, משהו אני יכול להבין, אני יכול לראות אותו מכל הזוויות, כן? למעלה, למטה, קדימה, אחורה, הבנתי אותו. מישהו אני לא אף לא יכול להבין אותו. אז כשאני חושב על השם כמשהו, אז אני, הוא קצת עובד בשבילי. האידאה האלוקית, הרעיון של אלוקים. אבל כשאני חושב על השם בתור שם הוויה, אז הוא הופך ממשהו למישהו. ואז אני נזכר שאני, כמו שאני עומד מול בן אדם, אפילו בן זוג, שאני חי איתו 20 שנה, ואני יכול להסתכל, אבל להגיד, אני לא מבין אותו ולא מכיר אותו, משהו שם עדיין מסתורי ונעלם לי. ועם השם זה גם ככה, ולאין ארוך יותר. ואז אני גם פוגש עם את עצמי, איפה שאני לא מבין את עצמי ומכיר את עצמי. כי הריק הזה או השתיקה הזאת, הרי זה שתיקה, כן? אלוקים זה שפה, את המגדל של אלוקים בנו עם הרבה שפה, והשם הוויה מופיע על ידי זה שהוא בולל את השפות. אז, כשהוא בולל לי את השפות, אז אני עומד מול שתיקה, והשתיקה הזאת היא מפגישה אותי עם מקומות בתוכי שאני לא מכיר. אבל מה שאמורים לקחת מזה, זה באמת את הרעיון שאנחנו בונים את עצמנו על ידי קומות, ושהרובד שבו אני, יש לי שכל, ואני יכול להפעיל את השכל כדי לשלוט ברגשות שלי, ולמשול ביצרים שלי. זה קומה מאוד מאוד חשובה ויקרה, ואשרי כל מי שעומד בפרץ של הידרדרות מוסרית או הידרדרות רוחנית מסביבו, שמשחיתה ערכים יסודיים באדם ובעולם. וזה דבר גדול מאוד. עם זאת, צריך נורא נורא לזכור שהקדוש ברוך הוא לאין סוף יותר מסתורי מאשר כל מה שהקומה השכלית וההגיונית הזאת משיגה. וגם צריך לזכור שיש סכנה כאן שאני מפתח איזו הערצה עצמית. והערצה העצמית הזאת שמתבטאת בבנייה של המגדל, היא דווקא פועלת נגד המפגש העמוק שלי גם עם השם וגם עם עצמי. אם אני נורא מתפעל מעצמי כבוחר, מתפעל מעצמי כתראו כמה שלטתי בעצמי, או כל הזמן מתנחם בזה שיש אנשים גרועים ממני, מצבים גרועים ממני, אז אני עצרתי את עצמי מלהתפתח הלאה. אין לי מה לתפוח לעצמי על השכם ולהגיד איזה מגדל יפה בנית, תראה, אני שאנשים חיים, כאלה חיים ירודים, אתה בנית מגדל יפה, הרסת הכל. אתה לא צריך להרגיש בשום מגדל, אתה צריך להרגיש שהכל מה שיש לך להיות באסירות תודה מתמדת, בהודיית מתמדת מול הקדוש ברוך הוא, שבכלל נותן לך את היכולת להבין משהו ולעשות משהו, ואז השכל מתאזן על ידי ענווה. זה בעצם מה שקורה כאן. נוח בונה שכל, אבל אם הוא לא פוגש את שם הוויה ואת החולשה של עצמו, אז אין לו ענווה, והשכל הופך להיות תירוץ להתנסות. וזה בעצם המגדל שצאצאיו של נוח בנו. השכלתנות האנושית, היכולת של האנושות למשול ביצרים שלנו, היא תירוץ להתנסות, שהמפגש החי עם העומק הרגשי של עצמי ועם שם הוויה, מחסן אותי מפניה, ומראה לי שאני לא יכול, אין לי שום תירוץ להתנסה, בגלל שאני לא מבין מהחיים שלי כלום, ואני חייב את הקדוש ברוך הוא שיתגלה אליי בכל רגע ויעזור לי וינשים אותי, וזה מה ששם הוויה מנסה ללמד את בוני מגדל בבל, בזה שהוא לוקח להם את השפה, שזה בעצם את תחושת השליטה ותחושת ההבנה, התחושה שהכל under control. Nothing is under control. אז אני כן צריך להיות בקונטרול על עצמי, אבל לא בתחושה שאני באמת יכול להיות בקונטרול על עצמי, בגלל שאני, זה גם את זה אני מקבל מהקדוש ברוך הוא. אז זה בעצם הסיכום של כל השיעור. לא חס, תודה על השאלה, זה עזר לי לנסח את זה בצורה שהיא גם טובה לעצמי. שאני צריך לשלוט על היצרים שלי, אבל לא להרגיש שאני בשליטה על כלום. והנסיעת הפכים הזאת, זה לומדים מהפרשה הזאת. נוח שלט בעצמו, אבל מרוב שהוא שלט, הוא לא היה מוכן לאובדן השליטה שהיה לו אחרי המבול. ולכן הוא נפל, ובניו התנסו. תודה לך, ממש, זה היה פשוט תענוג ששאלת אותי, והייתי צריך לענות את התשובה הזאת, כי זה היה בעצם, זה הרבה יותר טוב מכל מה שאמרתי בשיעור.